לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כבזיין באדר תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. האסטרופיזיקאי הפרופסור סטיבן הוקינג הלך לעולמו בביתו של בקיימברידג'. על דמותו ותרומתו למדע אנחנו נשוחח עם יושב ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, הפרופסור יצחק בן ישראל. נשמע קצת על שחורים שחורים, מפץ גדול, תורת היחסות, תורת הקוונטים. נשתדל שלא להתמוטט מה נושאים הכבדים הללו. ובין לבין אנחנו נשאל את הפרופסור בן ישראל על החלטתו של הוקינג להחרים את האקדמיה הישראלית. האם אכן הוא נכנע לתכתיבי ה-BDS? בכנסת הוקמה השבוע ועדת משנה מיוחדת לבחינת פעילות הרחפנים וכלי הטייס הבלתי מאוישים בישראל. אנחנו נדבר עם מי שנבחר לעמוד בראש הוועדה, חבר הכנסת חיים ילין. הרחפנים מהווים סכנה בטיחותית וביטחונית, נדרשת רגולציה שתמנע אסון. רק לידיעתכם, דאש הוא מבחירי המשתמשים בכלי הזה. נשמע גם על כך מחיים ילין. עובדי המנהל האזרחי ומנהלת התיאום והקישור מול רצועת עזה פותחים בעיצומים. יושב ראש ועד עובדי המנהל האזרחי יסביר לנו את המניעים למחאה ומשמעויותיה של המחאה הזו. לטענת העובדים הם עובדים ללא כוח אדם, מתוך סיכון חיים וללא תגמול מינימלי. נביא כאן גם את סיפור הצלתו של גבר כבן 82, שבטעות קיבל מאחות קופת חולים הנחיה לעבור בדיקה שהוא לא אמור היה לעבור. התוצאות הצילו את חייו. הנה, גילינו לכם את סופו של הסיפור, ובכל זאת עדיין מדובר בסיפור מעניין. 22 אלף אנשים בישראל מוגדרים ככבדי ראייה ומחזיקים בתעודת עיוור, אבל למעלה מ-300 אלף אנשים הם כבדי ראייה שלא עומדים בקריטריונים לקבל תעודות עיוור, אבל סובלים מקשיי ראייה בדרגות חומרה שונות. האם יש לעולם האופטומטריה החדש מה להציע עבורם להקלה על ראייתם? למעלה מרבע מיליון אנשים זקוקים לעזרה הזו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. האסטרופיזיקאי הפרופסור סטיבן הוקינג הלך לעולמו בביתו שבקיימברידג' בן 76, ונדמה שהאיש חולל ממקום מושבו לא מעט מהפכות בתודעה האנושית. רוצים לשוחח על תרומתו לעולם המדע, ואיתה נמצא על קו הטלפון יושב ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, הפרופסור יצחק בן ישראל. שלום לך.
שלום לכם.
עד כמה האיש באמת דרמטי לעולם הזה?
הוא דרמטי, הוא אחד מגדולי הפיזיקאים של המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. עיקר תרומותיו הם בתחום האסטרופיזיקה, כמו שאמרת. הוא התחיל את דרכו ביחסות כללית, בתורת היחסות, יחד עם שותף בשם פנרוז, והיה מאלה שככה הגנו היטב את המושג הזה של חור שחור, שהיום הוא פופולרי, אין בן אדם בעולם שלא שמע את השם חור שחור, שהוא נובע מאיזשהו תכונה של תורת היחסות, ואנחנו קוראים לזה חור שחור כי הוא מעקם את ה... חלל סביבו בצורה כל כך חזקה ששום דבר לא נפלט ממנו, זאת אומרת אפילו אור שיוצא ממנו חוזר אליו, לא יוצא החוצה, ולכן הוא נראה לנו שחור. ואנחנו יודעים רק שהוא שם כי הוא מושך את כל הדברים שקרובים אליו, ואם הם עוברים איזה רדיוס מסוים הם לא יכולים אפילו לחזור, כמו שאמרתי. הדבר הזה פותח בין היתר במידה רבה מאוד על ידי הוקינג הצעיר יחסית, למרות שבגיל 21 הוא כבר חלה במחלה הזאת, שבסופו של דבר הושיבה אותו על כיסא גלגלים ודיבור באמצעות סינתסייזר, כמו שאנחנו כולנו מכירים. מאוחר יותר, דרך אגב, בעקבות, דרך אגב, חוקר ישראלי, יעקב בקנשטיין, שהיה אז דוקטורנט, אבל אחר כך פרופסור פה בישראל, זיכרונו לברכה, בקנשטיין תמה איך זה שעם חור שחור בולע כל דבר שעובר לידו, שחוצה את הרדיוס של הבליעה, איך זה שלאן הולכת כל האינפורמציה לאיבוד. נראה כאילו לא הגיוני מבחינה פיזיקלית, ומצא שזה לא נכון שהחור השחור בולע הכל ולא מקיב, אלא קורה לו משהו, הוא קצת מתרחב, מעטפת שלו גדלה קצת. הוקינג, למרות שהוא חלק על כך בהתחלה, הוא בסופו של דבר לקח את העניין הזה ברצינות, ופיתח תורה שהיא משלבת שתי תורות גדולות בפיזיקה, גם את תורת היחסות של איינשטיין, וגם את הקוונטים שעוסקת בעולם התת-אטומי בחלקיקים הקטנים, והראה שכשמשהו, חומר, מנסה לחדור דרך המעטפת של החור השחור, מתחוללים כל מיני תהליכים שם, שבסופו של דבר באמת המסה נבלעת ברובה הגדול על ידי החור השחור, אבל ישנה איזושהי קרינה שנפלטת החוצה, וזה לא נכון שהחור השחור הוא רק בולע, הוא גם פולט, עד לכך שהפליטה החוצה, אם היא נמשכת מספיק זמן, היא יכולה אפילו לאייד, לחלות את החור השחור. כל הדברים האלה הוא עשה למרות הנכות, ולכן יש לו חשיבות גדולה מאוד בפיזיקה.
אז אתה מזכיר את העניין הזה של למרות הנכות, ושאלה עד כמה באמת העובדה הזאת של הנכות, הייתה משמעותית בזה שהוא הפך להיות לשם עולמי. הזכרת כאן, כן. בכמה דקות הראשונות שאנחנו מדברים, שני שמות מאוד משמעותיים בעולם האסטרופיזיקה, והם איפשהו נעלמו, והוא נשאר. אולי הדמות הצבעונית הזאת, דווקא של מי שכל כך מוגבל, ולמרות זאת מגיע להישגים, היא זו שהפכה את כל העניין לנגיש ולמדובר כל כך, ואת האדם למדובר כל כך.
יכול להיות. אנחנו צריכים להפריד בין שני דברים. הוקינג כפיזיקאי והוקינג כסלבריטאי עולמי. כן, שני דברים שונים. כפיזיקאי, מישהו עשוי עוד לחשוב שהוא היה רק מין סוג של סלב כזה, אתה יודע, שבגלל הנכות אנחנו מכירים את שמו, אבל תרומותיו לפיזיקה הם לא היו מי יודע מה. זה לא נכון. זאת אומרת שניסיתי להגיד שלמרות זאת הוא היה פיזיקאי, באמת אחד מגדולי הפיזיקאים של המאה, כמעט מאה החולפת. הדבר שני שאתה אומר הוא בהכן נכון. בגלל אולי המצב הגופני המיוחד שלו, הוא תפס את הדמיון של התקשורת העולמית, ולכן כמעט כל מילה שהוא הוציא מפיו, ולא רק בתחום שבו היה פיזיקאי גדול, כל מילה כזאת תפסה לה תהודה רבה בעולם. לשמחתנו הוא השתמש בזה בעיקר לקידום הפיזיקה, גם הספר שהוא כתב, קיצור תולדות הזמן, הוא אחד נגיד המפעלים היותר גדולים שנעשו בעשרות השנים האחרונות, להפוך את הפיזיקה המאוד לא פשוטה הזאת של יחסות כללית למשהו נגיש יותר להמונים. כל הסיפור של המפץ הגדול ואיך נוצר היקום הוא לא כל כך מובן, הוא הפך אותו למשהו נגיש להמונים, וגם אמרות שהוא אמר שהם בתחומים אחרים זכו לתעודה. אני אתן לך דוגמה מהתחום שלי, של החלל. הוא למשל היה מאלה שחשבו שהחיים על כדור הארץ לא יגמרו בטוב. אנחנו א', בני אדם נלחמים זה בזה, ועוד יש לנו נשק גרעיני, וב', גם אם לא נלחמים אנחנו מכלים את כל המשאבים שיש על כדור הארץ, ומזהמים את כדור הארץ, וגורמים לשינויים כאלה שבסוף לא נוכל לחיות יותר על כדור הארץ. ולכן הוא היה מהנביאים, נקרא לזה כך, שדחפו את האנושות לצאת החוצה לחלל, לבנות מושבות תחילה בפלנטות, או על הירח אפילו, ובפלנטות של סביב השמש שלנו, ואחר כך הלאה לעבר פלנטות של שמשות אחרות. זה לא התחום שבו הוא התעסק ביומיום, התחום שבו הוא התעסק ביומיום, כמו שאמרתי קודם, זה חקר החלל החיצון, הרחוק מאוד, החורים שחורים והדברים הללו, אבל בזכות התפקיד המיוחד שהוא מילא בתקשורת ההמונית, זה גרם להרבה מאוד אנשים לדבוק בחזון הזה ולנסות לממש אותו. אחד מהם היה לנו את האירוע הזה רק לאחרונה, זה אילון מאסק ששיגר, אם אתה זוכר, את המכונית הטסלה הזאת לחלל, רק לפני ממש שבועיים שלושה.
זה כדי לבדוק אופציה, עד כמה אנחנו באמת...
זה הכל כאנשים שנרתמים לחזון הזה, שבוא נצא החוצה, בוא נהפוך את זה למשהו נגיש, שנוכל באמת, כמו בספרי הסיינס פיקשן ובסרטים, לבנות לנו מושבות מחוץ לכדור הארץ, כי יום אחד נצטרך את זה.
כל פעם שאנחנו שומעים על מדען בסדר גודל ככה מאוד מאוד גדול, חולפות כמה עשרות שנים ומתחילים לערער את מה שהוא אמר ולמצוא דברים אחרים, ככה לאיינשטיין וככה לניוטון. השאלה היא, אם כבר עכשיו אנחנו יכולים לומר שישנם אנשים שכבר מוצאים סדקים בתפיסות שהוא הציג.
קודם כל זה טבעה של הפיזיקה. פיזיקה היא נכונה תמיד בינתיים. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו יודעים היום, לאור כל המידע שיש לנו היום, אנחנו חושבים שהתורה הפיזיקלית הזאת היא נכונה. אם מחר יוודע לנו משהו חדש, וחלק גדול מהפיזיקאים עוסקים בניסיון תמיד להפריך את התורות הקיימות, אז אנחנו נשנה את הפיזיקה, וזה טבעה של הפיזיקה. סיפרת לך אפילו על הוקינגס עצמו, שהוא חשב, כן. כן, חשב פעם שחור שחור לא פולט כלום, ובעקבות יעקב בקנשטיין, זיכרונו לברכה, שינה את דעתו, אפילו זה. אז זה טבעה של הפיזיקה.
אתה פגשת אותו?
לא, אישית לא.
לא. הוא לא אהב אותנו, נכון? זאת אומרת, הוא הצטרף לחרם האקדמי נגד ישראל.
כן, זה כן, פרשה לא ברורה עד הסוף. הוא היה כמה פעמים בארץ. כי הוא היה כמה פעמים בארץ, והוא בא והוא ביקר, והוא די נהנה להיות בארץ. ויום אחד הוא ביטל את אחד הביקורים, לפי טענת ה-BDS בגללם, בגלל
ההתקפות לחזה. ועידת הנשיא, שמעון פרס, איש השלום כן, והעולם הגדול.
זאת הייתה הטענה. אחרי כן היו הודעות מחבריו שהוא חזר בו. אני לא יודע. אבל בכל אופן לא זה מה ש... לא בגלל זה העולם זוכר אותו או לא זוכר אותו.
לא על זה תהילתו ולא על זה כן, זוכרים אותו. טוב, אנחנו אז סביר להניח שעוד כמה עשרות שנים נסתכל עליו בתור איזה משהו שהיה והשתנה, אבל נכבד במה שהיה.
יכול להיות גם על ניוטון, אנחנו כבר אומרים שהוא לא נכון, ואף אחד לא יזלזל בניוטון.
הפרופסור יצחק בן ישראל, יושב ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לכם.
שלום. בכנסת תוקמה השבוע ועדת משנה מיוחדת לבחינת פעילות הרחפנים וכלי הטיס הבלתי מאוישים בישראל. מדובר בסכנה לא מבוטלת ואנחנו שומעים עליה מדי פעם בהבלחים כאלה ואחרים, ואנחנו רוצים לשוחח עם מי שנבחר לעמוד בראש הוועדה הזו, חבר הכנסת חיים ילין, יש עתיד, שלום לך.
שלום וברכה, שימו.
אז אין בחירות, אפשר לדבר גם על עניינים כאלה. בוא תסביר לנו את מהותה של הבעיה כמו שאתה רואה אותה כרגע.
המהות של הבעיה היא דומה מאוד לבעיה שהיו עם האופניים הממונעות החשמליות בעצם, שמה הייתה הבעיה, שעד שפתחו את העיניים כבר היו 500 נערים וילדים פצועים בבתי חולים. זאת אומרת, לא היו תקנות, לא היה פיקוח, וגם לא ידעו מה לעשות.
גם הרוגים היו, גם הרוגים.
כן, כן, לא ידעו מה לעשות עם הדבר הזה. אז אני באתי מהמקום שכבר ראיתי מה הסכנה שם, וראיתי גם ב-2012 את הרחפנים עוברים מרצועת עזה למדינת ישראל, ראיתי איך שדה התעופה בעצם הושבת פעמיים אם לא שלוש, על ידי רחפן שנכנס. קוראים לזה לא רחפנים, רבי להב, ככה הם קוראים להם בדרגון המקצועי. ובסופו של דבר אמרתי, רגע, הרי מה היה בצוק איתן בסוף? נלחמנו מול מנהרות שלא ידענו איך לשמיד אותם. בואו בפעם הראשונה ננסה שמדינת ישראל, במקום שתיגרר אחרי האיום שנקרא רב להב, שהוא איום אבל גם סיכוי גדול מאוד להרבה מאוד דברים, בוא נקים משהו שאנחנו נוכל לתכלל אותו ובעצם להכין את התשתית הרגולטורית בתוך מדינת ישראל לפני שיקרה אסון, לפני שיהיו הרוגים ולפני שיהיו פצועים, ואני לא מדבר על הצד הביטחוני, אלא על הצד הבטיחותי, כי רחפן כזה, שחז וחלילה מתקרב לשדה תעופה, הוא יכול להמיט אסון על מדינת ישראל, לא רק פה, אלא בכל העולם, ולכן נעשתה, הוקמה הוועדה.
רק רגע, שנבין חיים, בעצם מה שאתה אומר, כשאתה אומר בטיחותי, זה בעצם אם רחפן כזה איפשהו משתחל למנוע של מטוס,
אתה לא רוצה אפילו לדעת.
אנחנו לא רוצים לחשוב, אנחנו יודעים מה קורה. ממש. אם איזה ציפור נכנסת, אז רחפן, אנחנו ממש לא יכולים לשער ולא רוצים לשער. אבל זה עוד לפני שדיברנו על...
אבל כך בחשבון שלרוב ציפורים באות עם להקות, זאת אומרת, הלהקות בדרך כלל, המקמים מזהים אותם, הם גם יודעים, הם גם מכירים את מסלולי המעוף, ידוע, יש לנו מספיק ניסיון בשביל להבין, פה אין לנו ניסיון, אין לנו כלום, וקשה מאוד לאתר אותם.
אז באמת, עוד לפני שדיברנו על הביטחוני, איך פותרים את זה? זאת אומרת, איזה סוג של חוקים אתה רוצה לתת לכל ילד?
זהו, זה בדיוק הנקודה.
כל ילד בן 14 מרים לך רחפן.
נכון, נכון. אתה ממש צודק, זה בדיוק הנושא. אז קודם כל נקבע שבעצם, בוא, אני אדבר איתך במושגים של משקלים, בשביל שאנשים יוכלו להבין את זה יותר טוב. כל מה שילד קונה או הורה קונה לילד כצעצוע עד 250 גרם, זה לא דבר מסוכן, כי אנחנו יודעים בדיוק איך הוא יכול לעוף ומה הוא יכול לעשות. אין כמעט נזקים. זאת אומרת, אין סיכון. כל מה שבין, וזה מה שאנחנו מטפלים, בין 250-300 גרם של רבי לב עד 25 קילו, זאת הרגולציה, שים לב, עד 25 קילו, זאת אומרת, פי 10, פי 100 מהמשקל של הקטן, הוא צריך רגולציה. עכשיו, מי המדינות שהיום מתמודדות? זה הגוש האירופאי וארצות הברית. ארצות הברית היא הכי מתקדמת, גם מתוך התפיסה הליברלית, אתה יודע, של לתת לאנשים לחיות ושאפשר, אבל הם, כל מי שרוצה להטיס בגדול, יצטרך לקנות או צ'יפ או להירשם בתוך אתר מסוים, תמורת $5 הוא עושה את כל הדבר הזה, ויקבל איזה שיעור או שתיים, ובסופו של דבר זאת רגולציה בסיסית שאנחנו רוצים לקדם לתוך מדינת ישראל, אבל פה מתחילה בירוקרטיה, מי שאחראי על הרגולציה זה רטה, רטה היא בעצם אמונה על כל מה שנקרא מרחב השמיים.
בסדר? תרגם לנו את הראשי תיבות, פתח לנו אותם.
רשות, לא, זה כל מה שנקרא מסלול האווירי, זה של רשות אווירית, זה רטה בעצם. היא אחראית בעצם על הבטיחות ועל הרגולציה של כל מה שבאוויר, אוקיי? ממטוס קטן, זעיר, עם אנשים, גם בלי אנשים, אוקיי? זה הסיפור של רטה. נכנס שם גם המל"ל, זאת אומרת שזה הגוף הביטחוני של משרד ראש הממשלה, שהוא כיום אחראי מתוך החלטת ממשלה שהתקבלה בדצמבר 2017, ועל זה אני באמת מברך, כדי להסתכל קדימה, הם המתכללים של כל הפרויקט הזה, שיש לו צינת הפרט, תחשוב עכשיו במושגים שאותו רב לב, אם מצלמה יכול לצלם אותך מהסלון. זה צינת הפרט, איך אתה שומר על צינת הפרט. מצד שני, הוא יכול לבוא ולצלם גם מתקן ביטחוני, שזה כבר נכנס לצלם ביטחוני. מצד שלישי, הוא יכול לעשות כל מיני דברים שהדמיון, או מי שפותח בגוגל את הסרטונים יכול לראות אותם. זה יכול להיות דבר מאוד לא נעים, ולכן יש כמה גופים שמטפלים בנושא הזה. מה שכן אנחנו למדנו שהמשטרה לא ערוכה, ביטחון פנים לא ערוך, הרבה מאוד גופים לא ערוכים, וזה טוב שהוועדה הזאת מכריחה אותם להגיע, לשבת ולתת דין וחשבון, לא רק כלפינו, אלא בסוף זה גם כלפי הציבור וביטחון של הציבור. הפגישה הבאה שתתקיים, בגלל שעכשיו אנחנו גם יודעים שבעצם...
יש פגישות באות, כן.
כן, יהיו. אז, וזה מתחבר קצת למה שהיה אתמול, היא כנראה תהיה ביוני, כי תוך 6 חודשים, זאת אומרת עוד 3 חודשים, כל המשרדים צריכים לתת איזשהו תמצית של דברים שהם ביצעו, זאת אומרת למידה, מה חסר, מה לא חסר. ברור שבסופו של דבר, השאלה הבסיסית למשל מבחינת המשטר או ביטחון פנים, האם כמו שיש את מתנה, משטרת התנועה, שהיא אמונה על האכיפה בכבישים שלנו, האם תהיה משהו בדמוי כזה של מתנה אווירית לצורך העניין של התנועה האווירית, אם כן או לא, מה כוח, מה חיפה, איך בתי המשפט באים ומתאימים את החקיקה, אם יהיו כנסות, לא יהיו כנסות, הרבה שאלות פתוחות, יש לנו הרבה מאוד עבודה, אבל בסופו של דבר, שים לב, אנחנו מנסים לקדם נושא שהוא חשוב כמותו, ואנחנו רוצים למנוע את האסון, זאת אומרת, לתכלל את הדברים בצורה כזאת, שלפחות 90% מכל הרחפנים, בסדר, במדינת ישראל שהם לצורכי ספורט, אנחנו נדע עליהם, עוד 10% שהם בגדול מסחרים, אנחנו יודעים עליהם, זה כל מה שאנחנו יודעים עליהם, וכל מי שרוצה לבצע פשע או טרור, אתה יודע, הוא יכול להשתמש גם בנשק חוקי בשביל לבצע אותו, זו בדיוק הנקודה, מה השימוש בסופו של דבר שאתה עושה? אנחנו נמצאים שם, משתפים פעולה עם כל הגופים, לוחצים ומבקרים את הגופים לבצע את המשימות שלהם.
עכשיו, מה לגבי הצבא? מה לגבי רחפנים שמגיעים מרצועת עזה ואת אלה, אתה מכיר? הם מעל הגג של הבית שלך?
כן, כן, טוב. זה סיפור שלא הכל אני יכול לספר, אבל אני יכול לתת לך בעצם מידע, לא על מה שקורה אצלנו, על מה שקורה במצרים. ואז תסיק את המסקנות לבד. גוף הטרור המתקדם ביותר בעולם, שמשתמש ברחפנים ובעוד כל מיני כלים, זה דאש. והוא משתמש בו בהצלחה מאוד גדולה. אוקיי? והם כיום משתמשים בזה גם נגד צבא מצרים. זאת אומרת, הם שמים על הרב לב, הם שמים כ-500 גרם חומר נפץ או רימון או לא משנה מה, והם מגיעים בדיוק לצריח של הטנק או של הנגמש, ושם הם מורידים את הפצצה, את החומר נפץ. הרבי לב האלה עובדים על תדרים מסוימים, ומה שצבא מצרים עושה, עושה מיסוך. בשלב זה, אף אחד מדש לא יכול להטיס שום דבר, כי יש חסימה. זאת אומרת, יש גם, מול הווירוס הזה, יש גם אנטיווירוס. וזה השלכות שאתה יכול לראות, אבל כמובן שדאש לא ינוח שם, אלא הוא ימשיך לפתח, כמו שהטרור ימשיך לפתח, ואנחנו נמשיך לפתח, הם יפתחו טילים, ואנחנו כיפות ברזל, ככה זה עובד.
אז אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת, חיים, איך אנחנו עם התפר הזה? זאת אומרת, אם אנחנו נייצר מיסוך לרבי להב של דאש, אנחנו פוגעים בילדים שרוצים להרים כל מיני רחפנים בשביל הכיף.
מעולה. שאלה מצוינת, זה בדיוק הנקודה עכשיו שצריכים גם לקבל החלטות. האם אתה, ואני אתן לך את הדוגמה הקלאסית, האם אתה לוקח את הכלב שלך לפארק והוא עושה את הצרכים שלו במקום שמסומן, או שהוא עושה בכל מקום ואתה אוסף את הצרכים שלו? זה בדיוק הנקודה, האם אתה מביא את הילדים האלה לפארק ששם מותר, או שהם יצטרכו לפתוח בסוף אפליקציה ולראות איפה מותר להם לטיס את אותם רחפנים. על זה אנחנו מדברים. זה מה שנקרא פעילות של ספורט, וכל מי שלא יעמוד בתנאים האלה, בסדר? זה כמו מי שחודר מרצועת עזה. מבחינתנו הוא מחבל עד שהוא נתפס. כל מי שיטיס את אותם רבי לה במקומות שאסורים, מבחינתנו בא לפגע בנו, ולכן יצטרכו לבוא וכלים שאני לא יכול להגיד לך אותם פה, להוריד אותם בכל דרך אפשרית.
אבל בוא תרגיע אותנו, זה אפשרי.
בוא, תקשיב, אי לכך שמדינת ישראל היא מוח, היא מוח. אתה יודע, אני תמיד בהרצאות שלי ובכל מקום אני אומר, המזל של מדינת ישראל, כן, זה לעומת דרום אמריקה שאני בא משם, שלא היה לא נפט, לא גז, לא זהב, לא היו אוצרות טבע. הדבר היחידי שהיה במדינת ישראל הם בני אדם, ואנחנו הצלחנו לפתח את המוח הזה, להשקיע במוחות של מדינת ישראל, זה המשאב החשוב ביותר, כי הוא תמיד יישאר, ולדורות הבאים, ולדורות הבאים נפט וגז הכל ייגמר. למה אני אומר לך את זה? כי מי שמייצר את רבי הלאו בעולם, את רובם זה סין, אבל המוח עצמו של אותו רב לב, שכולם מחפשים אותו, הוא נמצא פה במדינת ישראל. מה שאנחנו צריכים לעשות, שזה לא דיברנו, זה איך אתה עושה שהרגולציה תאפשר לאותה תעשייה צעירה שמתפתחת במדינת ישראל, והמוח נמצא בתוך מדינת ישראל, להשתחרר ולשים עוד מקומות עבודה, כך שהרגולציה לא תעצור אותם, פה נכנס משרד הכלכלה, שלא דיברנו עליו, שהוא המון בעצם על, לא על הרגולציה, אלא לתת מענקים לאותם חברות צעירות שמתפתחות, לא במושגים צבאיים, אלא במושגים, אתה יודע, של ספורט ופנאי, ואנחנו יודעים שתמיד מספורט ותנאי או מכל נושא, תמיד צץ המוח היהודי שמפתח לך פה את הצד הביטחוני. אנחנו יכולים לישון בשקט, אני אומר לך את זה. זה שאני מטריע על כל מה שיכול להיות, זה מתוך הבנה של הסכנה שיכולה להיות. היא לא פה, היא לא קיימת, וטוב שאנחנו מכינים את עצמנו בשביל.
יפה, חיים ילין, רצינו לדבר רק על, על רחפן קטנטן, וגילינו שהעולם הוא... העולם הזה הוא מלא וגדוש בעוד ועוד פרטים ועוד ועוד גופים שאחראים לכל מיני חלקים בו. זה בהחלט מעניין. לסיום, תן לי רגע. יאיר לפיד יהיה ראש הממשלה הבא? מתי שלא יהיו הבחירות?
כן, כן.
כן? סופי.
אין לי ספק שהוא אלטרנטיבה, ושהוא לא רק יהיה, אלא אני אגיד לך מילה שהיא חשובה לי. אני באתי עכשיו מהרצאה של אלעזר שטיין ביד ושם, על המשלחת שהולכת לצאת מצה"ל. איך הוא דיבר, מי שלא זוכר שאנחנו עם אחד, מה המחיר שאנחנו שילמנו, ואסור לנו לשסע את העם כמו שבנימין נתניהו עושה, לקרוא לאופוזיציה חמוצים או להבדיל, אנחנו חייבים לאחות את הקרעים.
איך קוראים לו ומה, איך שקוראים לו זה בסדר?
אני רוצה להגיד לך משהו, בסוף צריך לשלוח את כל המדינה הזאת ככה כמו שהיא, לפולין בשביל שנזכר בדיוק מה קרה לנו, בשביל שנבין מה העוצמה של צה"ל, מה העוצמה של המדינה הזאת, ביחד, ביחד, שאנחנו ביחד.
גם אתה חיים, שמדבר כל כך באמת, כל שיחה ששיחה צוחחנו כאן, איך שהוא הגיע לערכים ולציונות,
כי זה מה שיש,
אבל בסופו של דבר, על הצורה שבה דיברו ומדברים על ראש הממשלה, על זה אתה לא מדבר.
אני חייב להגיד לך משהו, שאני, את ראש הממשלה, את בנימין נתניהו, תמיד אני אפרגן לו. אני אגיד לך למה, כי בצוק איתן ובסוף צוק איתן, כשהוא תפס אותי, הוא אומר לי, חיים, אתה סוגר את מה שאתה רוצה, למען עוטף עזה, העיקר שאתם תצמחו, הוא היה איתי לאורך כל הדרך. בוא, שיהיה לך ברור. הוא אמר את מה שהוא אמר, יאיר לפיד חתם על הצ'ק בחיתוך רוחבי של 2% מהתקציב, אנחנו קיבלנו היום שאין לך כמעט מגרש אחד ריק, כל עוטף עזה מלא באנשים, ועל זה אני מפרגן לו. אני, מה קרה? הכרתי בכנסת ישראל, כשהוא קורא לי חמוצים, ולוקח קופסת חמוצים, שנעשתה בבית השיטה, שזה הקיבוץ שאיבד הכי הרבה חללים בכל מדינת ישראל, לי באופן אישי כואב הלב. הוא לא מאחד. זה שהוא יכול להגיד את המילה יחד, כמו שהוא אמר אתמול, זה לא מה שקורה בפועל. ואני אומר לך את זה מתוך זה, שאני יודע להבדיל בין פוליטיקה לערכים של בן אדם. ביחד הזה, הוא החוסן האמיתי שלנו כמדינה, צריך להבין את זה, ומעבר לפוליטיקה, ואין אף אחד מעל מדינת ישראל, שום מפלגה ושום בן אדם, וכשהוא מעמיד את עצמו שם, יש לי ביקורת עליו.
טוב,
הוא לא יכול להיות מעל מדינת ישראל ומעל, והוא לא מורם מהעם, ואני מזכיר לך, שאנחנו מאיפה באנו, בסוף צריך לדעת לחבר בין הקצוות, התנ"ך, המקורות, חיברו אותנו ושמרו עלינו במשך אלפי שנים, המהפכה הציונית הקימת מדינת ישראל, אנחנו פה ביחד, וצריכים לזכור שאין לנו מדינה אחרת, אנחנו לא יכולים להפסיד שום מלחמה, ויש לנו את האחריות לדבר ולשוחח, איך מקיימים את מדינת ישראל, אשכנזים, מזרחיים, הומואים, לסבית, דתיים, לא דתיים, דרוזים, צ'רקסים, בדואים ויהודים, כולם ביחד, פה בעל האדמה הזאת של מדינת ישראל.
חיים ילין, יש עתיד, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה עם הרחפנים, מאוד חשוב.
להתראות, כל טוב. טוב,
שלום. עובדי המנהל האזרחי ומנהלת התיאום והקישור מול רצועת עזה פותחים בשביתה. אנחנו רוצים לשמוע מה זה ועל מה זה, ובעיקר עד מתי זה. איתנו נמצא לקו הטלפון יושב ראש ועד עובדי המנהל האזרחי, וני אלבז, שלום לך.
שלום, זה לא שביתה, זה עיצומים קשים שיפגעו בכל האוכלוסיות האזור כדי להשיג את התנאים המיטביים של לעובדים שלנו. זה גם בעקבות זה שהסכם העובדים לא חודש כבר 3 שנים, שהאוצר מסרב להגיע איתנו למסע ומתן, גם בעקבות זה שיש עומס עצום על העובדים גם אם התוכנית של המינהל האזרחי להגדיל את המינהל האזרחי ב-200 עובדים לא יוצאת לפועל, הלחץ על העובדים שלנו הוא רב וקשה מאוד. התנאים שישנם ביהודה ושומרון הם לא מיטביים. משרדי האם, עובדים של משרדי האם, מקבלים שכר הרבה יותר גבוה מיחידות שלנו של המינהל האזרחי. העובדים שלנו זה עובדים נדירים, עובדים בעלי יכולת, בעלי מוקד ידע, בעלי זיכרון ארגוני של עשרות שנים בתחומי יהודה ושומרון, ואנחנו מרגישים פגועים ביותר גם מול תקני משרדי האם, וגם מול כל הנושא של תגמול שכר לעובדים. הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, גם ההחלטה של סגירת המינהל האזרחי היא החלטה קשה. אנחנו צריכים לדאוג לעובדים לקבל את התנאים המיטביים, גם בתמרוץ, גם בתגמול, גם במענקים, כמו שזה היה בזמנו הסכם 80, שרק חשבו לסגור את המינהל האזרחי. לא הייתה הצעת חוק שעלתה לכנסת והגיעו להסכמים עם העובדים. אנחנו צריכים לדאוג למשפחותינו על כל המשתמע מכך, ואני לא אחריב יותר, אנחנו הולכים ומנסים להגיע להסכמים עם האוצר, האוצר דוחה אותנו, לכן הפעם אנחנו דואגים למשפחותינו, כמו שיש לנו חרב על הצוואר, אנחנו נפעל בעיצומים קשים נגד כל המערכות ביהודה ושומרון ובעזה, כולל בקרם שלום, שלא יעברו סחורות, כולל אישורי תעסוקה לפלסטינאים, ליהודה ושומרון ולישראל, כולל כל נושא רישיונות הבאה ויבוא מכל התחומים במעברים ביהודה ושומרון ובגשר אלנבי, כולל אי ביצוע פעילויות אכיפה על כל המשתמע מכך, כל נושא ועדות התכנון הסטטוטוריות, הוועדות התכנון הפיקוחיות, שום דבר לא יתקיים עד שישבו איתנו, ולא רק שישבו איתנו, שיגיעו לתנאים שאנחנו מבקשים. התנאים הם תנאים מינימליים, לתת לעובד שלוקח סיכון חיים ומגיע לשטח לקבל.
אז אתה בעצם הסברת לנו את הכל, אתה אומר לנו גם מה הבעיה וגם המציאות כרגע איתכם, וגם מי ייפגע מהעיצומים הללו, בעצם אתה אומר זה כולם.
נכון, חבל לנו שכל האוכלוסיות באזור, אנחנו במנהל האזרחי מטפל ב-2.7 מיליון פלסטינאים וכ-450 אלף ישראלים על אורך של 127 קילומטר מג'נין עד מטר, עושים פה עבודת קוטש, צמודים לדרגי השטח, עושים, לוקחים סיכון חיים, נשים בהיריון, מגיעים פה לעבודה גם באינטיפדות וגם בכל, גם היום זורקים עלינו בקטאבים על המינהל אזרחי כגוף שלטוני פה בחוץ, והעובדים שלי סופגים גז מדמיע, אבל מגיעים כלויאליות למינהל האזרחי ולויאליות לאינטרסים של מדינת ישראל. לצערי, האוצר רואה אותנו כארגון נחות. את הלויאליות של העובדים הוא רואה כארגון נחות.
עכשיו, המציאות כרגע היא שבאמת עומדים לסגור אתכם, או שרק זה איזשהו רעיון שמועלה בכנסת?
אני כיושב ראש ועד שצריך לדאוג לעובדים שלי, על כל המשתמע מכך, וכולל כל הוועד העובדים ביהודה ושומרון, וועד העובדים בארז, אנחנו ברגע שעולה דבר כזה, וכבר מגיע להצעת חוק טרומית, ו-14 חברי כנסת כבר חותמים עליה, אנחנו בשבילנו, גם אם זה לא יעבור, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לדאוג למשפחות שלנו לעתיד, על הסכמי פרישה, ולהגיע, כמו שאמרתי בתחילת הדרך, שהיה הסכם 80, שגם לא היה שום דבר, אבל בכל זאת קיבלו אנשים הסכם 80. אנחנו לא נוותר, הפעם הבאק הוא עד הסוף, פגיעה בהתיישבות, פגיעה באוכלוסייה הפלסטינאית, לא יהיה אישורי תעסוקה לישראל, שהיום יוצאים כ-90 אלף עובדים לישראל, וכ-30 אלף ליישובי יהודה ושומרון. אנחנו נעצור את כל נושא הבנייה, את כל ועדות התכנון, אנחנו נלחמים על חיינו.
זה נשמע מאוד מאוד חריף. אני יודע מה אני רוצה, אבל באמת לשאול אותך על כל הנושא הזה של סגירתו של המינהל. באמת הדבר הזה נראה לך שהוא באמת
תראה, באמת? אני חוזר ומציין, ברגע שיש 14 חברי כנסת חותמים על זה,
כן,
זאת אומרת יש לזה בשר בגידים.
בסדר, 14 זה עדיין מתוך 120 מספר מאוד קטן.
אנחנו לא לוקחים סיכונים, זה בנוסף לתוכנית של שלושה חודשים שאנחנו מתחננים לפתוח הסכמי שכר. הדבר הזה עלה בנוסף, לא היינו מודעים אליו בכלל. וביום חמישי האחרון זה עלה לכל החדשות, לכל הגורמים, והעובדים שלנו, אנשים בהיריון, אנשים שחולים, או אנשים שמגיעים פה תוך סיכון חיים, לא ייקחו סיכון, אנחנו כוועד העובדים של יהודה ושומרון, לא ניקח סיכון לפגוע עתידית במשכורות ובתנאי הפרישה ובתנאי העובדים על כל המשתמע מכך.
אז בעצם ובעצם מהיום אין כלום, שום פעילות אצלכם, מה, אנשים נשארו בבתים או שביתה איטלקית?
לא, אנחנו מהיום יוצאים לעיצומים, כאשר אנחנו לא ניצלנו את כל העיצומים והיכולות שיש לנו. אנחנו מתחילים בעיצומים ראשוניים. היכולות של עובדי המינהל האזרחי והסמכויות הן אדירות, שאנחנו ניצלנו עכשיו אולי 40%. אנחנו מחכים לראות איך זה יתפתח. אם זה יתפתח, אנחנו נלך על זה בכל הכוח כדי להביא את המערכות ולהביא אותם לשיחות מסע ומתן ולתת את התנאים המיטביים על כל המשתמע כך לעובדים.
אז מה שציינת כרגע, הרשימה שאמרת לנו דברים, ועדות תכנון, פעולות אכיפה,
זה 40% מהפעילות
שלנו. כל זה, זה חלק ממה שכרגע מושבת, החל מהיום.
נכון.
ואתם נמצאים
לא מושבת, אלא בעיצומים.
בעיצום. מה
זה עיצומים? אנחנו ממשיכים את העבודה הפנימית מולנו, מול הגורמים שלנו, עבודה פנימית נעשית באופן שוטף, העובדים מגיעים למינהל האזרחי, עובדים על כמויות חומר אדירות.
אז איפה,
יש פה כמויות חומר. המינהל האזרחי היה אמור לתת עוד 200 עובדים, לתגבר את המינהל האזרחי, כי העובדים שלנו עובדים עבודות כפולות. לא עומדים בעומס. ואני אגיד לך איפה זה מורגש. זה מורגש שאין קבלת קהל בכל השנבים, בכל יהודה ושומרון, בכל התחומים. אין רישיונות הבאה ויבוא במעברים. מחר בבוקר אתם תראו שאין רישיונות שיצאו בעבר, גם הם מוקפאות. מוקפאים. כל הדרך הזאת היא ליצור מצב שיקראו לנו לשיחות, שילכו לקראתנו העובדים שלנו, עובדים שמרגישים פגועים ביותר מכל המערכות.
הציוט הזאת תימשך ורק תלך ותחריף.
המציאות הזאת, אני אמרתי, זה רק 40% מהיכולות שלנו. המציאות הזאת, אם עד יום ראשון נראה שלא מגיעים אלינו, ראשון, שני, אנחנו נחריף את העיצומים על כל המשתמע מכך.
עכשיו, לגבי הנושא הזה של השכר שהזכרת אותו בתחילת הדברים, אתה אומר, המקבילים שלנו מקבלים הרבה יותר, אתה יכול לקמת את זה באחוזים?
ברור, כל משרדי הם, לנו במינהל האזרחי, לדוגמה קלאסית, אנחנו נחשבים ארגון נחות, אין לנו דרגות 44 בארגון לאף אחד.
תסביר לנו מה זה הדרגות האלה.
דרגה 44 זה דרגה של בכירים. יש לנו עובדים שמנהלים שאחראים על 130, 50 עובדים, 60 עובדים. בישראל עובד שאחראי על 4 או 5 עובדים, יש לו דרגה 44. עכשיו, במקביל, ברגע שיש דרגה 44 לעובדים, כל הארגון שלנו עולה. אבל גם היום כל הארגון שלנו בדרגות נמוכות ביותר. המקבילים שלנו בישראל הם בדרגות נמוכות ביותר, בגבוהות ביותר לעומתנו.
והדברים האלה באים לידי ביטוי בשכר, בתלוש.
נכון מאוד, בשכר ובתלוש, על כל המשתמע מכך. אני אתן לך דוגמה קטנה, לארגון שלנו יש 60 כונניות, ארגונים בישראל, במשרד האוצר, אנשים מקבלים 1,000 כונניות לאנשים מאחורי שולחן, אנחנו לא מקבלים. לא מקבלים, כי אנחנו ארגון נחות, אנחנו בעלי מוקד ידע, זיכרון ארגוני, אנשים מבריקים שלקחו איתם זיכרון ארגוני של עשרות שנים, אבל מה בפועל? בפועל? כלום.
יכול להיות שאולי באיזושהי צורה אתם אולי קצת יורים לעצמכם ברגל, כי אולי אם יראו שהדברים ככה גורמים לאיזשהו אימות, אולי בואו ננסה באמת לצמצם את הפעילות של המינהל.
בתוכנית האחרונה שיצאה, תוכנית המינהל האזרחי להגדלה של 200 תקנים. העומס של העבודה שמוטלת על העובדים היא מטורפת. בכל הרמות. אני אמרתי 2.7 מיליון פלסטינים ו-450 אלף ישראלים.
אגב, המספר הזה של 2.7, הרי יש כל הזמן מחלוקות איך מגיעים אליו.
יש מחלקות.
על המס הפלסטיני.
נכון.
כי אנחנו עדיין אף פעם לא ספרנו אותם, נכון?
נכון, אני לא נכנס לזה, יכול להיות שזה גם 3 מיליון. אני לקחתי את הסכום הריאלי.
זה גם יכול להיות פחות.
אני לא חושב שיש פחות משתיים.
יש דמוגרפים שמדברים על 1.8, בגלל ששם סופרים גם מי שעבר לחול, שם
נסיכה כפולה
של הירושלמים.
אני לא נכנס לנושא המקצועי, גם אם יש מיליון פלסטינאים, וגם יש רק 450 אלף ישראלים, על ארגון שמונה כ-200 עובדים, זו מעמסה מטורפת מכל הבחינות. אז זה בכלל לא משנה לי.
כן. לא, חשבתי אולי יש לך איזשהו נתון שככה יכול להסעיר אותנו ולתת איזשהו פתרון לשאלה כמה פלסטינים יש, אבל אני מבין שאין לנו מעבר למס הפלסטיני. טוב, אז אנחנו מחכים לתחילת השבוע הבא ולראות אם מישהו מדבר איתכם או שאתם מחריפים את העיצומים, נכון?
נכון מאוד, אני מודה לך מאוד, יום מוצלח לכולנו.
בני אלבז, יושב ראש ועד עובדי אמינה על האזרחי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, יום טוב.
שלום, אנחנו אומרים כעת לאשת יחסי הציבור, רות מגד, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ואת מספרת לנו סיפור, אפשר לומר, מפעים וכמעט מפחיד.
נכון.
מה מדובר?
מדובר על אדם בן 82, בריא, לא היה מעולם בבית חולים, לא הכיר רופאים, עבד עד לפני שנתיים, עד גיל 80 הוא עבד, מהנדס. באמת, בן אדם בריא לגמרי, לא הרגיש שום תופעות מוזרות, לא ירד במשקל, לא היו לו כאבים, שום דבר, והוא הלך לבית חולים לבדיקות שגרתיות. האחות נתנה לו ערכה לבדיקת דם בצואה, הוא לא שואל שאלות, לקח את זה הביתה, חזרה עם הבדיקה. היא אומרת, למה הבאת לי? אתה בכלל אין לך הפנייה. הוא אומר, למה אתה תת לי?
רגע, אותה אחות עצמה לא הבינה מאיפה זה צץ פתאום.
כן, היא לא זכרה שהיא נתנה לו, והיא כנראה נתנה לו בטעות או משהו כזה.
כן.
לא, זה אצבע אלוהים, אין מה להגיד. זה פשוט, אי אפשר לתאר את הנס שקרה לו. והוא אמרה לו, בסדר, אז היא כבר הבאת את זה, אז נצלח את זה למעבדה, ושלחו למעבדה, והסתבר שיש דם בצואה. ומיד שלחו אותו לקולונוסקופיה, ובתום הקולונוסקופיה הרופאה יוצאת ומסבירה המשפחה שיש גידול. יש גידול והוא מאוד לא יפה. ושולחים את הדגימות לביופסיה, והביופסיה חוזרת שלילית, והרופאה אומרת זה לא יכול להיות, הגידול לא נראה טוב. ועושים לו עוד קולונוסקופיה, ושולחים שוב לבדיקה פתולוגית, וזה חוזר עם ממצאים חיוביים. יש סרטן בשלב, בוא נגיד התחלתי, איך אמרה לי הרופאה, תפסו את זה על הקסקס. שלחו אותו לבדיקות נוספות, ותודה לאל, כל העברים האחרים נקיים, אין שום גידולים, לא בכבד ולא בשום דבר. ואתמול הוא יצא מהניתוח, פחות מטר מהמעי הגס, אבל מחייך, כי באמת ממש ניצל.
ממש ניצל, פשוט בגלל איזושהי טעות מקרית.
נכון.
של אחות.
נכון, ואני רק רוצה לציין שכשאני סיפרתי את זה לאיזשהו ידיד רופא, גסטרו, הוא אומר לי, מה? בין 82? אנחנו לא שולחים לבדיקות, לא שולחים בדיקות של דם בצואה בגיל 82. זה המעי כל כך בלוי שזה יכול להיות אפילו מסתם אוכל. אבל טוב, שלחו, אבל מה? מה פתאום? לא שולחים בגיל כזה. והנה.
בהחלט, הנה, מדהים, מדהים, וזה קרוב משפחה שאותו פגשת אתמול אחרי הניתוח.
נכון.
רות מגד, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
בבקשה, ותרוצו להיבדק.
תודה רבה, הכל טוב.
בבקשה.
בשורות טובות.
תודה רבה, ביי.
עשרים ושניים אלף בני אדם בישראל מוגדרים ככבדי ראייה, מחזיקים בתעודת עיוור, אבל למעלה מ-300,000 בני אדם בישראל הם כבדי ראייה שלא עומדים בקריטריונים הללו ולא מקבלים תעודות עיוור, אבל הם בהחלט סובלים מקשיי ראייה בדרגות כאלה ואחרות, ואנחנו רוצים לתהות האם יש לעולם האופטומטריה החדש והעדכני מה להציע לאותו מספר ענק, כי למעלה מרבע מיליון בני אדם, מה להציע להם כדי להקל על הראייה שלהם. אנחנו אומרים שלום לבתור יחזקאל, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אופטומטריסטית, מומחית לראייה ירודה, תשר אופטיקה גש, ומה יש לה לעולם החדש לבשר לאנשים הללו?
אז בעצם נתחיל ונאמר שכבד ראייה הוא אדם שהמשקפיים הרגילים, הקונבנציונליים, לא נותנים לו מענה, וגם פתרון רפואי, ניתוח, תרופה או זריקה כלשהי לא פותרת לו את בעיית הראייה. אנשים כאלה מוגדרים ככבדי ראייה, והיום בעולם הטכנולוגי והחדשני יש מגוון פתרונות רחב ביותר. בגדול הפתרונות מתחלקים לשתי קבוצות, פתרונות אופטיים ופתרונות שהם אלקטרונים. נתחיל עם הקבוצה של הפתרונות האופטיים. משקפיים טלסקופיים, משקפיים שמיועדים לשיפור הראייה למרחק, לצפייה בהצגה, בסרט, זיהוי שלטים מרחוק, טלוויזיה, כל דבר שהוא רחוק. יש לנו משקפיים מיקרוסקופיים, משקפיים עם עדשה מגדילה לקרוב. אנשים שמתקשים בקריאה, רוצים לקרוא עיתונים, ספרים, כל דבר שהוא קטן ולא רוצים לאחוז במגדלת, יכולים לקבל גם את ההגדלה בתוך משקפיים.
המשקפיים האלה, גם אלה הטלסקופים וגם מיקרוסקופים, הם נראים אחרת על הפנים?
שאלה מצוינת. אז ברוב המקרים הם לא נראים משקפיים רגילים, יכול להיות איזשהו בלט שיוצא מהעדשה, אבל יש גם משקפיים שנקראים משקפיים פריזמטיים, ואז מדובר על משקפיים רגילים עם עדשות מעובות. זה קיים פחות או יותר עד כוח של פלוס 10, אז למי שהמצב שלו הוא בוא נגיד קל עד בינוני, יכול להיות שיהיה ניתן להתאים משקפיים עם עדשות מעובות ללא בליטה, רק אובי.
מה זה ללא בליטה? תסבירי לנו. אנחנו...
העדשה עצמה תהיה עבה יותר מהעדשה הסטנדרטית. יכולה להיות באובי של בוא נגיד עד כסנטימטר לכל היותר.
סנטימטר של זכוכית?
לכל היותר, לכל היותר.
זה וחד משקל על האף.
תראה, רוב האנשים כשהם קוראים הם נמצאים בבית. הם בשטח הפרטי שלהם, אף אחד לא רואה אותם. זה משהו שהוא לשימוש ביתי.
זהו, זה עכשיו... דבר, עוד מעט אנחנו ניגש לעוד עוד פיתוחים שיש, אבל בנושא הספציפי הזה, בן אדם יכול לקחת את המשקפיים האלה ומה, ומאותו רגע להתחיל להרגיש שהוא...
בוודאי, אם זה מה הרגיל? שמאפשר לו לקרוא, האובי כאן הוא זניח, הוא לא רלוונטי. תשמע, נדמה את הדבר לבן אדם שמתקשה ללכת, ונעזר באיזשהו מקל הליכה, או הליכון, או כיסא גלגלים. זה לא הופך אותו להיות בן אדם חריג, הוא נעזר באיזשהו כלי עזר שעוזר לו. כך גם בעיניים, יש לנו משקפיים מיוחדים שיכולים לעזור. עכשיו ברוב המקרים זה באמת מיועד לשימוש ביתי, כך שאין שום בעיה, ואותם אנשים הם לא מסתכלים על הצד האסתטי, זה לא שיקול. אם יש פתרון שיכול להפוך אותם מלא רואה לרואה, הנראות היא לא רלוונטית בעיניהם.
אוקיי, בואי נתקדם. עוד דברים שתחת ההגדרה של פתרונות אופטיים, אנחנו עדיין לא מדברים על האלקטרונים.
נכון. אז כמו שאמרתי, יש משקפיים טלסקופיים, יש משקפיים מיקרוסקופיים, יש מגוון מאוד רחב של זכוכיות מגדלת. חלק מהזכוכיות מגדלת הן באמת ידניות, הן תופסות יד. וחלק מהזכוכיות מגדלת שקיימות היום הן שולחניות, זאת אומרת שיש רגליות למגדלת, לא צריך לאחוז אותה, אנשים שיש להם ידיים לא יציבות, או שיש להם קושי בהחזקה, יכולים להניע.
שצריכים לעשות משהו עם הידיים באותו זמן.
נכון, למשל לכתוב או לפתור תשבץ, בהחלט. הזכוכיות ברובן יכולות להגיע עם מערכת של תאורה, תאורת לד, תאורה חזקה. שגם היא היא חלק מהפתרון. גם תאורה זה פקטור שמאוד משפיע בנושא של חדות ראייה, ויכול לעזור לאנשים שהם כבדי ראייה. בנוסף יש לנו שורה של פילטרים, עדשות מיוחדות בעלי גוון מיוחד, שהתפקיד שלהם לגרום לראייה חדה יותר, פחות תחושת ערפול, יותר קונטרסט, יותר חדות, שיפור הליכה וראייה מרחבית.
איך זה קורה? איך זה קורה? מה הפילטרים האלה עושים בעין?
הפילטרים הם בעצם מסננים אורכי גל בעייתיים, ועל ידי כך מונעים את הסנבור, את ההילות, את המריחה, וגורמים לראייה חדה יותר. אנחנו נותנים כמובן לכל פציינט להתנסות, ממש בתנאים טבעיים לצאת החוצה, לעשות סיבוב, לראות באמת שיש שיפור בראייה הכללית, בזיהוי פרצופים, בהערכת עומדן של גבהים, מדרגות, מדרכות וכולי. הפילטר הוא נותן איזשהו מענה כללי להליכה והסתובבות במרחב. הוא לא נותן פתרון לקריאה.
איך הוא נראה פיזית?
עדשה עם גוון, עדשה עם גוון.
על משקפיים? בדרך
כלל. במשקפיים, כן, במשקפיים שיושבים על הפנים, הפציינט יכול לבחור כל מסגרת, אין כאן הגבלה, ולעדשה יש גוון. עכשיו, הרבה פעמים זה נראה גם כמו משקפי שמש. זה לא נראה משהו חריג. הגוונים הם בדרך כלל על תארת צהוב, כתום, חום. זאת אומרת, אנחנו לא משתמשים בגוונים אפורים ושחורים, כי אלו גוונים שגורמים להחשכה, ואצל כבדי ראייה אנחנו לא רוצים ליצור החשכה, זה משהו שמגביר את הירידה בחדות, אלא להפך, אנחנו רוצים ליצור הערה באלף. אז הגוונים הם גוונים חמים יותר, גוונים בהירים. יש פילטרים שמתקעים בשמש, זאת אומרת שבתוך חדר הם בהירים יחסית, לא שקופים, בגוון בהיר, ומחוץ לחדר, בחשיפה לקרני UV, הם מתקהים, הם הופכים להיות קהים יותר. אבל שוב, כמו שאמרתי, לא שחורים לחלוטין, ולא אפורים. אפשר לסכם ולומר שיש מגוון מאוד רחב של פתרונות אופטיים, בבדיקה מסודרת והתנסות אפשר לנסות למצוא פתרון בהתאם לצרכי הפציינט. חשוב להדגיש שיש לא מעט חנויות אופטיקות מקצועיות ומנוסות, אבל אין להם את הכלים, את הידע והפתרונות בשביל לטפל באותם אנשים. כך למשל, לוח בדיקה לבן אדם כבד ראייה הוא לא לוח בדיקה סטנדרטי. יש בו הרבה מאוד שורות ביניים שמאפשרות לקמת בחף את חדות הראייה שלו בצורה יותר מדויקת, ובנוסף הלוח שאנחנו משתמשים בו הוא לוח בעצם שיש לו גלגלים. אנחנו יכולים לבדוק גם במרחק של חצי מטר מהפנים, אם נמצא בן אדם שהוא ממש לקוי ראייה עם תעודת עיוור וחדות הראייה שלו היא נמוכה מאוד והוא משתמש רק בשרידי הראייה, אם נושיב אותו בחדר בדיקה סטנדרטי הוא לא יראה אף מספר בלוח. בעזרת לוח בדיקה מיוחד אפשר לקמת גם את שרידי הראייה האחרונים שלו ולמצוא פתרונות.
אגב, כשאת אומרת שרידי ראייה, זה משהו שהולך וכמו שרידים, זה הולך ונעלם, נכון?
לא תמיד, לא תמיד. יש מחלות שהן פרוגרסיביות ובאמת גורמות להידרדרות דינמית, ויש מחלות שהן סטטיות. יש אנשים שלא עלינו הם סובלים מכל מיני בעיות של שבץ או אירוע מוחי שגרמו להם לנזק חד פעמי. וזה לא נזק שהוא צפוי להחמיר, אבל הוא נזק שקיים, נזק משמעותי.
נזק סטטי.
וצריך להתמודד איתו.
עכשיו נעבור מהפתרונות האופטיים לפתרונות האלקטרונים. מה יש להציע, מה זה התחום הזה בכלל?
התחום הזה הוא תחום שהוא הולך ותופס תאוצה. ישנם מסכים לקריאה שבעצם נקראים תמסים, טלוויזיות במעגל סגור או ביחיד זה נקרא תמס. מדובר על מסך שמניחים תחתיו איזשהו טקסט, ספר, עיתון, מכתב, קבלה מהסופר, והמסך מגדיל באופן משמעותי את הטקסט שנמצא תחתיו. ההגדלה יכולה להיות כמעט עד פי 100, תלוי בסוג המסך. ובנוסף יש אופציה לשינוי הצבעים. להשחרת האותיות, לשינוי הרקע. הרבה פעמים אנשים מתלוננים שבעיתון הכתב לא מספיק ברור, הרקע הוא צבעוני וקשה להם לקרוא על רקע כחול או על רקע אדום וכולי. בעזרת מכשיר אלקטרוני אנחנו שולטים גם על הצבעים של הדפוס, שזה משהו שלא ניתן לעשות באמצעים אופטיים. האמצעים האופטיים מבוססים על הגדלה, אבל הם לא יכולים לגרום לשינויי צבעים. בעזרת מסך כזה אלקטרוני, מסך שנקרא תמ"ס, אנחנו יכולים גם לשלוט על ההגדלה וגם לשלוט על הצבעים. במחלת הגלאוקומה למשל, הרבה מאוד אנשים מתלוננים שהם צריכים השחרה של האותיות, לאו דווקא הגדלה. אז זה קלאסי לאנשים עם גלאוקומה. בנוסף יש לנו תוכנות הגדלה למחשב, תוכנות מיוחדות שבעצם מגדילות את כל האייקונים על הדסקטופ, את כל שורות התפריטים, לוקחות את המשולש הקטן של העכבר, מגדילות אותו בצורה משמעותית, ניתן לבחור את הצבע שלו, במצב תקין הוא לבן, אפשר לגרום לו להיות אדום או שחור או כל צבע שנוח לאותו כבד ראייה. ובמקרים ש כבר לא ניתן להתבסס יותר על חוש הראייה, יש לנו גם תוכנות שבעצם משלבות הקראה של הטקסט, עד כדי עברי ממש. הקראה בעזרת קולן או קולנית, אפשר לבחור גבר או אישה, שיקריאו את כל הטקסטים שנמצאים במחשב, או לחילופין יש גם מכשירי הקראה לספרים מודפסים. צריך להדגיש, מודפסים, לא כתבי יד.
זה יש ספריות, ספריות שהם...
יש גם ספריות, יש גם ספריות, אבל אתה יודע, אם אתה מקבל חשבון חשמל הביתה, זה לא משהו שאתה יכול לקחת אותו בספרייה.
אז מכשיר כזה נותן לך... זה בעצם מכניסה את הטקסט החדש, שלא נקרא, ובעצם יש תוכנה שמתרגמת את זה בעיבוד קולי.
ממש כך.
בעצם,
כן, ממש כך.
בעצם את מתארת, כן, לנו מציאות שבה היום, בסך הכל מי שהיה עד לפני, נאמר, כמה? עשור? 15 שנים?
לגמרי.
שהיו אנשים שהם היו בעצם ללא יכולת להשתלב בחברה, ללא יכולת לראות כלום. היום המציאות שונה לגמרי.
זה נכון. הייתה לי באמת שיחה לפני כמה שבועות עם לבקן שהוא בן 75, שהוא בעצם נפלט מהמערכת החינוכית בגיל צעיר, בגלל שהיא לא ידעה לתת לו את הכלים ואת הפתרונות. היום אותם ילדים שסובלים מאלבניזם או לבקנות, יש להם מגוון מאוד רחב של פתרונות, הגדלה שהם נעזרים בהם, גם משרד החינוך עצמו ומשרד הבריאות מאפשרים סבסוד של ציוד לילדים כאלו. יש גם מורות שהן מורות עזר שעוזרות להם תוך כדי. יש באמת מגוון מאוד רחב של פתרונות, גם לצעירים, גם למבוגרים. יש היום מספר לא מבוטל של אנשים בגיל השלישי שסובלים מניוון רשתית. זאת תופעה מאוד פופולרית, גורם מספר אחת לעיוורון בעולם המערבי. לאותם אנשים שרוצים לשפר את איכות חיים בגיל השלישי, יש מגוון אדיר של פתרונות. לא תמיד כמובן אנחנו מצליחים למצוא פתרון להכל, אבל ברוב המקרים ניתן לעזור באופן משמעותי.
יפה, אז אנחנו עם נימה ככה אופטימית. מאוד חשוב שיהיו לנו גם את האיים האלה של אופטימיות בחיינו הסוערים.
נכון מאוד, אנשים עם בעיות מוזמנים להגיע לתשר אופטיקה גש, נמצא במרכז מסחרי חוצות שפעים, באמת לבצע בדיקה והתאמה של כל מיני עזרים שיכולים לשפר להם את איכות החיים. מספר הטלפון שלנו זה 09-952-9376. או 66, אני חוזרת 09-952-9376 או 66 בסוף.
אגב, אם כבר הזכרנו ככה איך מגיעים וכל זה שציינת פה, מה העלויות שבן אדם צריך לשלם בסופו של דבר מכיסו לטובת
פתרונות כאלה? אז תראה, פתרונות הפשוטים, זכוכיות, מגדלת, זה באמת מתחיל מסכומים מועטים, החל מ-100-150 שקלים, ואילך אפשר להשיג זכוכיות מגדלת חזקות עם תאורה. משקפיים, טלסקופים ומכשירים אלקטרוניים הם קצת יותר יקרים, אבל חשוב להדגיש שלכל נושאי תעודת לקוי ראייה / תעודת עיוור, אותם 22,000 שדיברת עליהם קודם, יש סבסוד משמעותי בין 35% ל-50% השתתפות, השתתפות משמעותית, אם אנחנו מדברים על מכשיר אלקטרוני משוכלל שעולה לצורך העניין 3,000 שקלים, ברגע שהם מקבלים עליו 50%, 1,500 שקלים, אז זה כבר סבסוד משמעותי. אנחנו יודעים שהיום גם משקפיים מולטיפוקליים לאנשים שרואים טוב יכולים לעלות כמה אלפי שקלים, אז זה לא סכומים שאי אפשר לעמוד בהם. בנוסף, יש לנו את הביטוחים המשלימים של קופות החולים, חלקם משתתפים יותר, חלקם משתתפים
פחות, וכמובן
הביטוחים הפרטיים. תראה, המחירים הם נעים, שוב, אני נתתי דוגמה למשהו שהוא בינוני, המחירים הם נעים, שוב, כמו שנראית, מזכוכיות מגדלת פשוטות, שזה עניין של מאות, עד למכשירים האלקטרונים שהם יותר יקרים, שזה עניין של אלפים, מאוד תלוי במצב של הפציינט, אבל גם אדם שהמצב הכלכלי שלו, הסוציו-אקונומי שלו לא טוב, אפשר תמיד למצוא לו פתרון. הוא לא חייב לקבל את הדגם החדשני ביותר, אפשר לקבל פתרון שהוא קצת יותר מיושן, לא דגם הכי חדש, עם פחות כפתורים, וגם יעשה לו את העבודה.
שאלה קטנטנה לסיום, אולי התשובה תהיה קצת יותר ארוכה, אני לא יודע, בתור עוד שאלה אחת. בנושא של המשקפיים המולטיפוקל, אנשים היום כבר עושים את הבדיקה בארץ ומזמינים אותם בסין. ומקבלים במקום בכמה אלפים, במאות בודדות של שקלים את המשקפיים האלה, והם מדווחים שהם די מרוצים. הפתרונות האלה, אני מתאר לעצמי שכרגע זה לא שמחה גדולה לספר על מה שקורה בסין, כי סך הכל אתם גם רוצים לשווק את עצמכם. אבל
לא, קודם כל אנחנו מחזיקים גם מוצרים סינים זולים, אז זה מצוין ששאלת את זה, לכל מוצר יש את המקבילה הסינית הזולה שלו, אנחנו מחזיקים גם את החברות היותר יוקרתיות וממותגות, יש חברות גרמניות, יש חברות אמריקאיות, יש חברות שוודיות, וגם את ההיצע המקביל הפשוט יותר.
ואיזה מצדיק,
אני לא נכנסת לנושא של המולטיפוקל. תראה, יש דברים שלא תמיד כדאי להתפשר אליהם, למשל עניין של אחריות, חברות יותר יוקרתיות נותנות אחריות לפרק זמן יותר ארוך,
וכיסוי יותר רחב. אני בתקופה הזאת שאני מקבל אחריות, אני יכול להחליף 3-4-5 פעמים את המשקפיים עם המודל הסיני, והכל בסדר.
אוקיי, אז אנחנו בעצם נותנים את כל המגוון. יש פה את כל המגוון, גם את הזול, גם את היקר, והפציינט הוא זה שמחליט. זה מאוד תלוי באמת ביכולת שלו. כל אחד בוחר מה שמתאים לו. אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל להביא את כל הפתרונות הכי מתקדמים, נושאים, לכל מיני מקומות בעולם, כל תערוכה שיש היא רלוונטית לנושא, אנחנו נמצאים בה בשביל להביא לכאן כל חידוש, לא משנה מה מחירו. ויש לנו בהחלט בארסנל גם פתרונות פשוטים, סינים, שעולים פחות, ומי שרוצה מוצר סיני או מוצר זול יותר, יכול לקבל אותו בלי שום בעיה.
אוקיי.
אתה יודע, ההבדלים זה כבר עניין לשיחה אחרת, כן.
בתור יחזקאל, מומחית לראייה ירודה, תשר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב, בריאות לכולנו, ביתור.
עד כאן יומן לפי שעה שכמעט הצלחנו לעבור אותו ללא הערות קואליציוניות כאלה ואחרות. אם אנחנו נמחק את סופו של הרעיון עם חיים ילין, אז הרי שהצלחנו לצלוח רעיון שלהם בימים סוערים שכאלה ללא ענייני קואליציה ואופוזיציה. ועכשיו נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לפרופסור יצחק בן ישראל, חבר הכנסת חיים ילין, בני אלבז, לא הזמר כמובן, לבת אור יחזקאל ולרות מגד. כמובן תודה גם לכם על ההזנה. וברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.